אנחנו במוסר אביך, פרק ד', פסקה א', חשבון הנפש בעבודת השם והערכת מדרגותיה. זו כותרת הראשית, כותרת המשנה, מהות חשבון הנפש. פעם שעברה להזכיר לכם, דיברנו על כך שתופעת הלוואי המוכרחת של חשבון הנפש, כשאדם בא להתבונן על מצב נפשו ביחס לעבודת השם יתברך, תמיד הוא יגלה, אם הוא יהיה באמת בעיניים פקוחות כמובן ומודה על האמת, תמיד הוא יגלה שיש לו הרבה מה לתקן, תמיד הוא יגלה שהפרוץ מרובה על העומד, תמיד ישתקף לו פרצופה מוסרי במראת חשבון הנפש כפרצוף לא כל כך יפה. ולכן אחת מתופעות הלוואי של חשבון הנפש הוא הצער, מה שנקרא אני על הפנים, מצבי לא כל כך טוב. הנפש מגיבה על זה בהרגשה של צער. זה תוצר לוואי הכרחי. אמרנו שתוצר לוואי הזה יכולה להיות שתי השפעות על האדם. על האדם העמוק, ששואף באמת לאמת. הצער הזה הוא רק מעודד, הוא מזרז לטוב. כמו אדם שמשתמש בכאב שיש לו, כאב הגוף, כדי לרפא את הבעיה. אם כואבת לך בטן בגלל שאכלת דבר לא בריא, אז כל אדם נורמלי מבין שהכאב הזה הוא מזרז לחפש את הרפואה. ישבתי בחושך, השם אור לי, הישיבה בחושך היא צריכה לזרז אותנו לחפש את מקור האור. כל אדם נורמלי מבין אם כן, שאם תוקף אותו כאב בטן או כאב ראש, חשק החיים הפשוט שיש בו לא יניח לו להרים ידיים ולהתייאש, אלא יחפש רפואה. דוקטור אני חולה, כמו שאומרים. אותו דבר גם בעניין הזה, שאתה מרגיש את הצער על מצבך המוסרי, ודאי וודאי שאסור שהצער הזה ידיח אותך לייאוש, לעצבות, לאובדן תקווה, להרים ידיים, לשבור את הכלים ולצאת מן המשחק המוסרי של חיפוש התכלית והטוב והשלמות, ודאי שלא. אז זו התגובה אחת. איש האמת, שחותר לאמת באמת ובתמים, שמה שמניע אותו בחייו זה אהבת האמת הפנימית, כן? ונשמתו, הרצון הפנימי שלו, הרצון הנשמתי, הוא נוכח במהלכי החיים. אדם כזה, ודאי ודאי שהוא ישתמש בצער כדי לתקן את המצב. והאדם, כל איזה, שפחות מודע לנשמתו, פחות מודע לעצמיות הטוב שבתוכו, האדם הזה עשוי להפוך את הצער, במקום להשתמש בצער כאמצעי, לעורר את הטוב עוד יותר, קראנו לזה כאשר יענו אותו, כן ירבה בכמות וכן יפרוץ באיכות, במקום שהוא ישתמש בעינוי הזה לרבות ולפרוץ, האדם הזה ירים ידיים, מחמניב על המנשק, מרים ידיים, תולה דגל לבן, והולך, כן? השבי אחר רודפיו. איבד תקווה. זה התגובה השנייה. בין שני התגובות האלו יש לנו הרבה מדרגות ביניים כמובן. שכל אחד צריך למקם את עצמו, איפה הוא מצוי בסדרי התגובות על מצבי ההתפכחות המוסרית שלו. לא מדובר כרגע לאנשים שלא מתפכחים מבחינה מוסרית ולא יודעים אפילו שיש להם בעיות. אז זה כבר אמר הפסוק, כן? או חז"ל, שיקור עולם נראה לו כמישור, שנאמר, ייתן בכוס עינו ויתהלך מישרים. נותן בכוס עינו ביין, על ידי שתיית היין מתעורר כוח הדמיון, וכוח הדמיון מדמה לו שמצבו הוא טוב. נותן בכוס, הכוונה היא, אתה לא צריך להיות דווקא שתיין. אתה לא צריך להיות דווקא שתיין. בפועל, הכוונה היא ש... שהדמיון פועל אצלך בצורה לא מרוסנת ולא נשלטת על ידי שכל של תורה. שכוח הדמיון של אדם פועל, הוא יכול לעשות עבירות ולחשוב שהוא צדיק. אתה יכול לכעוס ולעשות דברים שהם עבירות דאורייתא, לפי כל פוסק, לפי כל ערכאה תורנית, ולחשוב שהכל בסדר איתך. עוד להתווכח על צדקה דרכך, ועוד לצאת למלחמה על הצדק שלך. למרות שאתה לא יותר מאשר פושע רגיל ופשוט. זה קורה הרבה רבותיי. זה לא דבר פשוט. אז על זה, אז אנחנו לא מדברים בכלל אגב על טיפוסים כאלו. אני חוזר בי. כי שאמרתי עכשיו, שאני לא מדבר על טיפוסים כאלו, כאילו ניסיתי להוציא את עצמנו מן הכלל. כאילו הטיפוסים האלה הם אי שם. לצערי, לצערי, או מצד האמת, כמו שאמרתי, כל אחד יכול למצוא את עצמו במהלך היום, במצב של שיקור. מצב של שיקור. זאת אומרת שאנחנו בעצם לא מודעים לחיסרון. יש לנו חיסרון מסוים, ולא רואה שאנחנו לא מתביישים בו, אולי לחסות אותו יפה, כמו אדם שמחסה איזה משהו לא נעים, תחת לחולצה, מחסה אותו לכל הפחות. לא מחסים את זה בכלל. איך אומר רבי ירוחמי מאיר, לפחות אם יש לך חסרונות, זה כמו בית כיסא. תשים את המכסה, אל תריג את המכסה, תוריד את המכסה. לפחות בית המכסה, בית הכיסא, שיהיה מכוסה. לכל הפחות, מה שנקרא עושה או מכסה. חתול, יש לו צניעות, הוא לא משאיר את צועתו באוויר החופשי. חופר, חופר, עושה מה שצריך ומכסה. אבל האמת, האמת היא ש... שוב, כל אחד לפי מדרגתו כמובן. עכשיו, לא באתי להפוך אותנו פה לגנבים פשוטים, לאנשים גסים, אבל כל אחד מדרגתו, יש לו את הפשע הקטן שהוא לא מכיר בו. אז בנקודה הזו ודאי שלא היה לו צער אפילו על מעשיו, זה ודאי. אם אדם רגיל לנבל את פיו, אם אדם רגיל לדבר דברים בטלים, אם אדם רגיל כל שכן לומר דברי רכילות ולהיות מגלה סוד, ונעים לו עם זה, הוא מפיק מזה אפילו איזושהי תועלת, הוא מרוויח מזה משהו באופן מיידי, הוא מצפה מזה לרווח כלשהו. בכלל, אם הוא... אין, על ידי זה הוא קונה לו מעמד חברתי. אתם מכירים את המצב הזה שבתוך חברה תמיד יש אנשים שרוצים לקנות להם שם בתוך החבורה, אז הם מתחילים להמציא סיפורים, מתחילים להגזים בכל מיני עובדות, כן? העיקר ליצור איזושהי תמיהה אצל אנשים שסובבים אותם. מה, באמת? כן, מה, אתה לא מבין? אתה... אין לך מושג מה היה שם, אתה לא יודע את זה. אני אומר לך, זה פשוט לא להאמין, כן? וכולם, עכשיו הוא תופס את תשומת הלב של כולם, לא שחצי שעה, הוא בדרך משקר, ומגזים, ואומר דברים. הוא מבסוט, עד לב השומיים מזה. כל איפה שהוא נמצא, בחוץ שכזה, תרפו מיד מסתודדים סביבו 10 אנשים. בלבד כדי לשמוע את הצ'יזבטים האלו, לשמוע את כל הגוזמאות האלו, כל סיפורי האהבה האלו. אז ודאי. אז בנקודות שאנחנו לא מודעים בכלל לחסרונות שלנו, ועדיין לא פגשנו את המראה שתציג בפנינו את החסרון, שם בכלל אני לא מדבר. שם בכלל הצער לא מופיע. כן. שם בכלל סיסו ושמחו. אז בכל אני מדבר על שני המצבים, כן? על אנשים שהם כבר באמת בעלי הרגשה. ברוך השם, שזה מדרגה כבר, ברוך השם. והנה שני סוגי התגובות. אלו דברים שאמרנו פעם שעברה, פחות יותר. קצת הערכנו בזה. עכשיו אנחנו נמצאים בשורה שלישית לפני תחתית העמוד, כן? מתחתית העמוד, אומרים שורה רביעית, סליחה. שורה רביעית, אבל הניגשים אל דרך השם. כן? חוזר לדבר על אלו שנבהלים מהתגלית המוסרית. כן? אלו שנבהלים מהתגלית המוסרית ונופלים על פניהם, או יותר נכון נופלים מרגליהם, ומתייאשים. אבל הניגשים אל דרך השם יתברך, ורצונם ללכת באורחות חובות הלב, בלא תלמוד הקודם למעשה, יטעו בהלכה זו. אומר לנו הרב, כדי להינצל מהצער התולדתי שמתלווה לחשבון הנפש, חייבים ללמוד מה זה הצער הזה. כלומר, שאנחנו סופגים את הצער הזה בצורתו הטבעית, הטבעית הגולמית, לפני שהוא עבר זיקוק ולימוד. מה זה הצער הזה? מאיפה באת? לאיזה חוקיות אתה שייך? בשליחותו של מי אתה עושה? כלומר, אם אתה לא חוקר את השבוי הזה, אם אתה לא חוקר את התופעה הטבעית הזו, אתה יכול להגיע למרירות גדולה מאוד. זה בכלל, צריך לדעת, זה בכלל גורלה של כל נטייה טבעית שלא עוברת בירור של האדם. כל נטייה טבעית שצצה בתוך הנפש, מבלי שפגש את הכוח השכלי, שמברר מי ולמה היא. זה כמו ילד מתבגר, או נערה מתבגרת, שפתאום חובה כל מיני עניינים פיזיים. זה דברים טבעיים, היא נבהלת. רק כשהיא באה לאמא שלה ושואלת, אמא, למה יש כך וכך? אז האמא מחייכת ואומרת, תדעי, את בגיל שכך וכך וכך. הבנתי. אז בכלל זה מחלה טובה. טוב, ברוך השם, הבנתי. מחלה טובה, צירי לידה. לא צריך להיבהל מצירי לידה, גם לא צריך להיבהל מרעם. ולא מברק, זה סימנים שמקדימים לגשמי ברכה, מחסה בשמיים באבים ומכין לארץ מטר, אבל שלא מבינים על מה ולמה יש ברק, אפשר נורא להיבהל, תחשבו על זה. אדם הראשון כתוב שהשמש שקעה, הוא חשב שהעולם נחרב. שהשמש שקעה, כל עניין של המחזוריות, פתאום שקעה השמש, וואו. כן. התופעות הטבעיות צריכות לימוד. כי אם אנחנו לא לומדים את התופעות הטבעיות, הן עשויות להפיל עלינו מורה גדול. בעל תשובה שמתחיל לדרכו, אני חושב שדיברנו על זה, לא יודע מתי ואיפה, אבל בעל תשובה שמתחיל לדרכו, ודרכו סוגה בשושנים בתחילת התשובה, כידוע, מאה ימי החסד המפורסמים, שעושה דרכו בסערה, לימודו כהלכה, ותפילתו עד לב השמיים, והשבתות מבחינתו זה מעין עולם הבא ויותר מזה, והנה פתאום אחרי 100 יום או 200 יום, פתאום הוא נופל למדרגתו. הוא נבהל עד עמקי נשמתו. הדבר הזה יכול לגרום לו לחשוב שבעצם, מה הועלתי בכל החזרה בתשובה? ככל שאני יותר מתקדם, יותר קשה לי. הוא יכול לעשות מזה מסקנות מוטעות ולעזוב את התורה, לעזוב את התשובה. יאחי לא בעינן. אם זה ככה, אני לא רוצה את זה. לא הם ולא זכרם. עד שהוא תופס איזה מישהו קצת בעל ניסיון. מושיב אותו, שב, תירגע. בוא אני אסביר לך מה קורה לך. תדע לך שכל מה שעובר עליך זה סימן שאתה במדרגה הגבוהה. הקדוש ברוך הוא סומך עליך. וכיוון שהוא סומך עליך, עכשיו הוא קיבל לך את האור הנשמתי קצת. הוא רוצה שאתה תתאמץ. עכשיו תשתמש בבחירה חופשית. עד היום אתה בכלל ניסעת על כנפי הרוח. עכשיו אין רוח. עכשיו אתה צריך לחתור במשותים, חביבי. אלא אם כן אתה רוצה לעמוד בו באמצע האוקיינו שלושה שבועות. עד שתבוא איזה רוח. יש תיקח אותך, לא יודע, או שאו איזה לוויתן שיתפך לך מתחת לסיר. אבל תשמע, אם אתה רוצה להתקדם בכל זאת, קדימה, תתחיל לעבוד עם השוטים. זה אותו הרעיון. הרוח תבוא, אל תדאג. אבל עכשיו זה בנוי על שיטה אחרת. כל עוד הוא לא מבין איזה הבעל תשובה. הוא מפחד, נופלת עליו עם החשיכה. הוא לא יודע מה לעשות. תופעות טבעיות צריכות לימוד. זה מה שאומר כאן הרב. כל מי שניגש לחשבון הנפש, מתוך איזו נטייה מוסרית ספונטנית, סוף סוף יש לו מוסר כליות, סוף סוף הוא לא רשע מרושע, וכל אחד מישראל ודאי וודאי שמרגיש בתוך תוכו איזושהי שייכות לדרך ארץ, כן, ומידות טובות קצת. אז ודאי שמצד המוסריות הנתונה שלו הולך ומתפתח חשבון נפש, ודאי, הוא מצטער על כך שהוא אמר לשכן שלא הולך לזזל, ודאי, איזו שאלה, ודאי שהוא מצטער על זה. אבל הוא לא יודע מה לעשות עם הצער הזה. הצער הזה מכסה אותו על גדותיו. הוא מתחיל לתלש את שערותה ולגנות את עצמו, איזה אפס אני, ומה אמרתי לו, ומה הייתי, ומה קרה לי, והולך ומצטמק ורע לו. עד שכולו גוש אחד של עצבות, עד כדי גח. אולם אשתה לא מבינה מה היה לו, מסכן. חוזר מבית המדרש, וכל כולו מלא יסורי מצפון, וזה שהוא היה גס כלפי החברותה שלו. הוא מגיע הביתה בשעה שש בערב, ופניו נפלות. אשתה מנסה לשחות מנו איזה חיוך. לא מצליחה. על מה ולמה? אל תשאלי מה לבית מדרש. מה זה שהיה כך היה? בעלי היקר, תחזור בתשובה, זה הכל. הוא לא מוכן, הוא כולו עכשיו בצער. זה האידיאל שלו עכשיו, להצטער. כן? כולו, כמו אולקוס פנימי, אוכל את עצמו. תרגע, תעשה תשובה. תסתכלו על הספר הזה, השיב ממצולות. אתם מכירים את הספר? ראיתם את הספר השיב ממצולות? הספר הזה כל כולו, זה ספר נחמה לעצוב. שנופל בחטאת הניעורים המפורסמת, שזל. הוא לא יודע את נפשו, הוא כבר לא ראוי להתפלל אם הוא נחטא בחטא כזה. מה לא ולמצוות בכלל? מה, הוא מנדה את עצמו מכלל ישראל? השם ירחם. כל הספר נכתב לאנשים כאלו. יש נחמה. הקדוש ברוך הוא קורא לך גם אחרי חטא כזה, היקה, הוא רוצה לפתוח איתך בדברים, הוא רוצה להיכנס איתך בדברים, ואתה מתחבא מתחת לפוך, לא, אני לא ראוי, עזב אותי, אל תחזר אחרי ריבונו של עולם, אין לי עוד תקווה, היקה, ביקש להיכנס עמו בדברים, להחזיר אותו לחיקו, והאדם הראשון שקוע בעצבות החטא שלו, אחרי זה הוא הפך את זה לתשובה, 130 שנה, קוף למד שנה עושה תשובה, קוף למד שנה, רק אחרי זה, הביא תולדות נוספות לעולם. 130 שנה עושה תשובה. טוב, אז אנחנו נעזוב את החשבונות האלו. אנחנו לא שם. אבל הייתה סכנה של ממש, שאדם הראשון ייפול בעצבות. הקדוש ברוך הוא חיזר אחריו, עד שירים אותו למדרגת התשובה, שיתקן את מה שהוא עושה. תבינים את הנקודה הזו, כמה מסוכן להיות ניזונים מתחושות מוסריות, טבעיות, ספונטניות, גולמיות, נפשיות. מבלי ללמוד על מה ולמה. צריך ללמוד את הדברים האלה. זה מה שאומר כאן הרב. אבל הניגשים אל דרך השם, הייתי אומר במליצה, הניגשים אל דרך השם. כן? הרגשות האשמה. רגשות האשמה. להפוך את זה מרגשות אשם לרגשות השם. הרגשות של רצון אז לתיקון. רגשות אשם. זה לא דבר בריא, זה דבר נוצרי. כן? מאוד מאוד נוצרי. להימחץ ולהימאך בתוך רגשות האשם. זה נקרא נקיפות מצפון, קוראים לזה. זה לא מילה עברית ולא מילה יהודית, נקיפות מצפון. זה לא שייך. זה סלנג, זה שייך לעברית המודרנית. נקיפות מצפון. נקיפות מצפון, פירוש דבר שהמצפון מפיל אותך. זה נקרא נקפו רגליו זו בזו. נקיפה זה הפלה. מדובר על הרגשה... כן, שההרגשה של הישרות הפנימית של הנפש היא לא נותנת לך אפשרות להמשיך בדרך, היא מפילה אותך. אנחנו לא מדברים על נפילה, אנחנו מדברים על עמידה איתנה, למרות הצער והכאב, ולהמשיך. קוראים לזה מוסר כליות, בעברית זה משהו אחר לגמרי. זה מילה שונה. שאלו את הרב שרקי, אגיד לכם, מה זה נקיפות מצפון? הוא אומר, זה מילה נוצרית, כך שמעתי אותו אומר פעם. ואני גם מבין למה, שמבינים את ה... את הביטוי, נקיפת מצפון. כן? זה מוסר כליות. זה דרך ארץ. אפשר לקרוא לזה באלף מילים אחרות. יש לנו טרמינולוגיה חזלית עשירה ביותר לתאר את הנטייה המוסרית הזאת. אז מי שמתעסק עם הנטייה המוסרית הזו מבלי דעת ומבלי תלמוד, מבלי להכיר את החוקיות שלה, מאין היא באה ולאן היא הולכת, ובשליחותו של מי היא עושה? מי שחווה את החוויה הרגשית הזו, מבלי הכנה מתאמת, אבל הניגשים אל דרך השם יתברך, ורצונם ללכת באורחות חובות הלב, בלא תלמוד הקודם למעשה, יטעו בהלכה זו. הרב קורא לזה הלכה, תראו מה זה. זו הלכה, זה הליכות חיים. יטעו בהלכה זו. למה הרב קורא לזה הלכה? שלא תחשוב שזה רק רעיון יפה מה שאני אומר לך פה. יש לנו נטייה לחשוב שאנחנו קוראים דברי, זה רעיונות, קוראים לזה השקפה. מכירים את המילה המגונה הזאת? השקפה. אנחנו לא מדברים על השקפות, אנחנו מדברים רק על בירורי אמונה. אין השקפות. מה זה השקפה? מחשובה, קוראים לזה. כן, יש מילה, כן, תאומה להשקפה. מחשובה. איזה מחשבה ואיזה בטיח ואיזה השקפה. זה הלכה, זה הליכות חיים, זה דבר שיורד ונוקב מן השמיים לארץ. לא סתם הרב קורא לזה הלכה. איך כתוב בבועז ורות, אנחנו מתקרבים לשבועות, כאשר רואה אותה מלקט את שעורים, אומרים חז"ל, דבר הלכה ראה בה. הוא ראה שהבחורה הזו, היא לא רק עם איזה השקופה נחמדה, היא, יש לה אורחות חיים. דבר הלכה ראה בה. שתיים לוקטת, שלוש לא לוקטת. היא ידעה כמה מותר לה לקחת בתור ענייה שמלקטת בין השעורים וכמה אסור לה. דבר הלכה. שניים לוקטת, שלוש לא לוקשת. יש אומרים דבר צניעות רעה בה, שכל הנשים היו אוספות, עומדות, מתכופפות, והיא קראה. דבר צניעות, דבר חוכמה רעה בה, יש אומרים. דבר הלכה רעה בה. דבר מעניין. אז זו הלכה. זו הלכה שיש לה תוקף, כן? סמכותי, כמו כל דבר הלכה שבתורה, כן? וצריך לנהוג על פי. ובלעדיה, כן? לא נוכל להצליח. יטעו בהלכה הזו, ויעלה על לבבם. מה הם יחשבו אנשים האלו? יעלה הלבבם. שימו לב, יעלה הלבבם זה יתקבל אצלם למסקנה. זה נקרא יעלה הלבבם. זה לא יעלה בראשם, זה יעלה בלבבם. תהיה בהם הסכמה מטופשת ושקרית שלהיות מצטער זה תכלית בפני עצמה. ואפשר לראות הרבה הרבה הרבה, כן? פעמים, גם אנחנו. ובכלל זה טעות רווחת, שסגנון עירת השמיים ועבודת השם של האדם זה איזה מין כזאת תפיסות כזו, איזה מין, הייתי אומר, עירת שמיים שניזונה מהרגשה של קפדנות פנימית, גם על עצמנו וגם על אחרים. כי למה אני ראוי אם לא לקפידה? חטאתי, אביתי, פשעתי, אז פניי הם ככה. אני גם כועס על עצמי, אומר אני גם כועס על אחרים. פניי הם פני זעם, אני לא סלחן. כי כל התפיסה שלי לגבי עצמי, שאם חטאתי אני לא יכול לסלוח לעצמי. זה תוצאות אגב של הצער ושל העצבות, צריך לדעת. זאת אומרת, זה כבר תולדות, יש לזה הרבה השלכות חברתיות. כשאדם באמת אוכל את הרעל הזה שנקרא עצבות, הוא מתחיל להתנהג לסביבה כפי שהוא שופט את עצמו. הוא לא סלחן, הוא מלא דינים. כל הסגנון שלו הוא סגנון של התחה, הוא סגנון של לתפוס את האדם הטועה ולשים אותו, כן, כאילו מתחת לגיליוטינה. תראה מה עשית, ותוכחות קשות ועזות. כל זה, זה מבטא חוסר אמונה בתשובה. זה דבר מעניין. הדגשה יתרה של מצב החטא. במקום שהאדם יהיה מלא וספוג כולו בהרגשת התשובה ויעשה את דרכו בשמחה אל התיקון, ומתוך כך הוא גם מסתכל על אחרים שחטאו ויברר להם את האפשרות שלהם לחזור בתשובה ויתפוח להם על השכם ויראה בחטא דבר מקרי, זה יהיה הרושם, זה יהיה היחס שלו לסביבה. במקום זה הוא מלא דינים כמי שעבדה תקוותו. אין? האם אין בעיה לספר לאישה שמה שמה לא ליפול באיסור רכילות? לא עדיף לספר את הסיפור עם שוני על מנת שהאישה לא תדע במה מדובר אלא תציע פתרון? ודאי בהקשר לאותו סיפור שסיפרנו על בן ישיבה שבא לאשתו ומספר לה, היא רואה אותה עם פנים נפולות ואז הוא מספר את המעשה שהיה. ודאי וודאי, הכל בעילום שם. הכל בעילום שם, בפרט אם האישה מכירה, גם אם היא לא מכירה, מכיוון זה נותן בידי אפשרות כבר לברר מי האיש, בפרט שהיא קנאית לבעלה. יש נשים שהן קנאיות לבעליהן. אז אם הוא יספר לה שזה רובן, היא כבר תעשה ברור בכל השכונה מי זה רובן הזה. תעשה לה פולסא דנורא, היא תעשה לו. צריך להיזהר, דמעתה מצויה. אישה שמקנאת לבעלה זה יכול להיגמר רע. אוי ובוי. כן. אין, צריך להיזהר עם זה. כל מי שמכיר את זה מקרוב. כן. אז ודאי וודאי שצריך להעלים את השם, להביא את גוף הסיפור, מה שמו שמציעה פה שני. ודאי וודאי, בהחלט. ודאי. איכן נולד הצער לעולם, לאנושות? כיצד רבנו הרב ביגון מתא את הצער לשורשיו החיוביים והשמחים. כן. אז הצער באמת נולד בחטא אדם הראשון. זה המקום שבו הופיע הצער. אני חייב, מכיוון שהוא שואל כאן, איך באמת אפשר לראות בהנהגותיו של רבינו, ראש הישיבה, הרב ביגון, איזה שימוש הוא עושה בצער, אני חייב לומר, אולי ניתן לזה משל, כן, שהוא שואל כאן, איך אפשר לראות בהנהגותיו של הרב ביגון, איך הוא מתעל את הצער למקום של שמחה ותשובה. אז אני אומר את זה בצורה של משל כדי שנבין, זו לפחות דעתי, כן? זו דעתי לפחות, עד כמה שאני מכיר את רבינו, הרב ביגון, כן? שאני כבר זוכה 30 שנה להכיר אותו, להיות במחיצתו, ברוך השם. אז אני אתן את זה בצורה של משל, זה כמו שנשאל, כן? שאדם עושה בצק, הוא עושה את זה מקמח ומים, נכון? אז אתה שואל, אחרי שאתה רואה את העיסה של הבצק, אתה שואל, איפה המים? אתה לא רואה את המים. המים כבר נמצאים בתוך הקמח. ואתה שואל, איפה הקמח? אתה לא רואה גם את הקמח, כי הקמח נעשו, הוא כבר נעשה לעיסה. אבל מישהו מכחיש שיש פה מים וקמח? אי אפשר להכחיש שיש. הייתי אומר, זה אותו דבר בשאלת העיבוד של הצער אצל אנשים גדולים. כן? אצל אנשים גדולים. העיבוד של הצער אצל אדם, אצל אנשים גדולים, בכלל, אצל רב, הוא עיבוד כל כך מהיר, שאי אפשר לראות את הצער עומד בפני עצמו. תגידו לי אתם, ראיתם פעם את הרב ביגון לא מחייך. עכשיו, בטח תחשבו שאין בעיות לרב. לכל אדם יש בעיות. חושבים שאין בעיות. זכותה שיש בעיות. כן? נדמה לנו איזה במין תפיסה שטחית כזו. תמיד הוא שמח. תמיד הוא שמח. אם היינו יודעים כמה, הייתי אומר, כמה צער אנשים גדולים מאבדים בכל רגע. מאבדים בכל רגע. מאבדים בכל רגע. ברגע נתון, כמה הם הופכים את הצער הזה לוולטאז', לאנרגיה של עבודת השם. לא היינו מאמינים. אנחנו רואים את התוצר הסופי. החיוך שאנחנו רואים על פניהם של הצדיקים האלו, זה כבר התוצאה של אחרי ההתגברות על הצער. אם הייתה לנו רשות להיכנס למעבדה הפנימית, ולראות את תהליכי העיבוד והזיקוק של הצער, היינו רואים מה הם עושים עם הצער הזה. איך הם משתמשים בו? כדי לגלות רמה נוספת של אמונה. לא בקלות הם זוכים הצדיקים האלו, להערת הפנים שלהם. כשאנחנו פוגשים אותם, אנחנו צריכים לדעת. הצדיקים האלו מאבדים כמויות צער לא יאומנו במהלך היום. עכשיו צריך להבין, זה לא רק הצער האישי שלהם. אנחנו לא במדרגה שלהם כדי להבין כמה צער יש להם על עם ישראל. איך אומר הרב קוק באורות הקודש? כל מה שעובר על העולם ועל האנושות בכלל, עובר על הצדיק בפרט. ככל שאדם הוא יותר כללי, הוא חווה את צער העולם. אנחנו אולי יכולים במדרגתנו לחזור הביתה ולאכול את הפרוסה בדבש ולשכוח מן העולם. הרב ביגון לא יכול. הוא צריך לאבד את הצער הלאומי, האישי, המשפחתי, הישיבתי. זה טונות של צער. אז אתה שואל מרק, לצערי אנחנו לא יכולים לראות את התהליך הזה בעיניים בוחנות, כי זה כל כך מהיר וכל כך מחוסה מן העין, אבל זה נעשה בפנים. הבטחתי שתהליך העיבוד הזה הוא לא מפסיק לפעול 24 שעות ביממה, יותר מכל בתי הזיקוק בטקסס, איפה שלא יהיה, כן? זה בית זיקוק שעובד 24 שעות ביממה. כמובן שבאמצעות הזיקוק הזו, הזיקוק הזה אדם זוכה לשמחה, זוכה לשמחה אדירה, כן? זוכה לתשובה, ודאי ודאי, כן? אבל התהליך הזה נמשך תמיד. יש שאלות, חבר'ה? מה יהיה? אז תגידו משהו, מה, אני באתי לדבר כל הזמן. אבל הניגשים אל דרך השם יתברך ורצונם ללכת באורחות חובות הלב ולא תלמוד הקודם למעשה, יטעו בהלכה זו. ויעלה הלבבם, כי החולשה והיצבון, זהו מעצם החשבון הנפשי והיראה הצרופה. החולשה והיצבון. החולשה כמובן ממה היא נוצרת? ממה נוצרת החולשה, הרגשת החולשה הנפשית? מזה שכרגע חוק הנפש, קרי הישרות, פגש באבן נגף בדרכו. זו סיבת החולשה. מהי אבן הנגף? החטא שחטאתי. כן? לכן, אופן אוטומטי, יש חולשה בתוך הנפש, כי כל דבר מצטער בהופקו, כך כתוב. כל דבר שהוא חווה את ההפך שלו, הוא מצטער. כן? אז ממילא יש חולשה. היצבון זה כבר תוצר לוואי של החולשה. כן? ממילא יעלה לבבם כי החולשה והיצבון, כן? אותם תוצרי לוואי, הם בעצם מעצם החשבון הנפשי והיראה הצרופה. לזה הם קוראים יראת שמיים. כמה שיותר מעונה, כמה שיותר מדוכה, יותר ירא. חזק מראה. אבל הנפש לא תקבל עליה בסבר פנים יפות משהו נגד חוקה. אם באמת זה היה התכלית, אז האדם היה בעצם מה? לא, אם באמת התכלית זה היה חולשה ועצבון, וזה היה יראת שמיים נשמע, איך האדם היה מרגיש שהוא היה חלוש ועצוב? שמח! אבל לא שמח. אנשים שהולכים הראש למטה ומלאים מרירות על עצמם, ואיסורי נפש, הם לא שמחים. למרות שהם מדמים שהם יראי שמיים גדולים, כפיפות הקומה והעליבות הזו וההלקאה העצמית הזו, למרות שהם מדמיינים שזה יראת שמיים, הם לא שמחים. הם מתוסכלים. הם משליחים את התסכול שלהם על הסביבה. הם לא שמחים. אם באמת זה היה האמת, הם היו שמחים. הנפש הייתה מלאה, והנפש לא תמלא. הנפש כבר הייתה מלאה. הנפש האלוקית הייתה שמחה עד למשמיים. תודה שהבאת לי את פרנסתי, שירה כסותה ועונתה לתגרה. תודה רבה שהבאת לי את החולשה והעצבות, אני שמחה. אבל הנפש לא שמחה, כאילו היא מוחה ואומרת לו, לא רוצה את זה. ונוצר איזה מין, איך נקרא לזה? איזה מין ניסיון של אינוס פנימי, של יראת השמיים השקרית. שהאדם לוקח את החולשה והעצבות, מדמיין שזה יראת השמיים, ומכיוון שנפשו לא שלמה, אז הוא מאנס אותה להרגיש טוב. ואז הוא מחפש חברת תמיכה של מדוקאים, ששם כולם תומכים זה בזה, שזה הדרך. ואם רואים מישהו שהוא שמח למרות שהוא חטא, מתוך אמונה שלמרות שחטאתי, יש חיים אחרי החטא, אם רואים מישהו כזה, איך הם קוראים לו? מופקר, מטירני, חסר אחריות. בוא איתנו לייעוד שלנו. לא מגיע לך לשמוח. תהיה עצוב, תהיה חלש. זה מה שאומרים. עד כדי כך. ודי לחכים הברמיזה. אני אומר את זה לגבי כל אחד מאיתנו. אנחנו לא ביום שלו להצביע. אין שום בעיה. אנחנו צריכים להיות ערים לתופעה הזו בכל מקום שמתרחשת. אבל חלילה אם אנחנו נתחיל מגורמים חיצוניים ולא מעצמנו. ודאי וודאי. צריך מאוד להיזהר מזה. אל תדמיין לך, ואל תנסה לקפות עמות מידה, עירעתיות שקריות על הסביבה. ואם יש מישהו שלמרות שהוא חטא, הוא עדיין מחייך, הוא הרבי שלך. יש לך הרבה מה ללמוד ממנו. ודאי שאם הוא עושה זה מתוך הפקרות, כמו שאמרנו, שיקור, העולם נראה לו כמישור, ודאי וודאי שזה מחלה. אבל אין לך סיבה להניח שמתוך כך הוא עושה את זה. הוא בן תורה. הוא עושה חשבון נפש. אבל הוא לא מוכן להקות את עצמו על הקודקוד. איזה מכה כזו, כן? מכת מוות על הקודקוד. לא. הוא מסוגל להרים את הראש ולחייך מהמחייכת. יש לך מה ללמוד ממנו. זהו. יעלה הלבבם כחושב יצבון. זהו מעצם החשבון הנפשי והיראה הצרופה. אבל הנפש לא תקבל עליה בסבר פנים יפות מה שהוא נגד חוקה, חוקה הפנימי, האמיתי. על כן יהלכו כדורנית, ולא יוסיפו עבודה וחוכמה. במצב הנפשי הזה של חולשה ועצבון, אדם לא יכול להבין את דבר השם. מסתלקת ממנו הדעת, הוא לא יכול להוסיף לא עבודה בפועל ולא חוכמה בשכל. זה לא מצב נפשי של קליטה. זה לא מצב נפשי של קליטה. מכיוון שכל תורת השם, כל הפנייה של השם אלינו, זה פנייה של חסד ורחמים. זה לא פנייה של דין ואכזריות. האדם מתאכזר על עצמו כאן. אדם שמתאכזר על עצמו, הוא לא יכול לקלוט את דרך השם. יותר גרוע מזה. לפעמים הוא מפרש את התורה, לפי איך שהוא מבין, איך שהוא מבין שצריכה להיות התנהגות האדם. כן? אז הוא יפרש את פסוקי התורה בהתאם לדמיונות שלו. וזה הרבה תחמור. בכל אופן, הוא לא יוסיף חוכמה ועבודה במצב הנפשי הזה. לא יוסיף. ולעצוב אמר אלוקים, מה לך לספר חיי? חוקי, חוקי. מה אתה עושה? אתה לא תבין ממילא כלום. לא תבין תורה לאמיתתה. לא תבין. על כן ילכו כדורנית ולא יוסיפו עבודה וחוכמה. ועל זה נאמר עמל הכסילים, תיגענו, תיגענו, סליחה, עמל הכסילים תיגענו, אשר לא ידע ללכת אל עיר. אדם חלש ועצוב, שעמל להבין דברי תורה, ולא מבין. למה הוא לא מבין? כי עמל הכסילים תיגענו. זה כמו שאתה מנסה לבנות כיסא, אבל אתה לא מתחשב בחוקי המקצוע, ובחוקי האומנות האלו. אתה משתמש בשכל רופס, ותפיסות לא נכונות. אתה מנסה לקפות את עצמך למציאות, והמציאות לא עונה לך בשמחה. המציאות מתנגדת לך, ואתה כועס על חתיכת העץ. למה הם לא מתחברות זו לזו? למה אין פה כיסא כבר? כי עמל הכסילים תיגענו. אתה ניגש למעשה לא עם הבנה נכונה. אתה לא יכול לגשת להבנה של דברי תורה ולעבודת השם עם חולשה ועצבון. הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה. זה לא עובד. שמח את עצמך. תשנן את הפרק החשוב בהליכות המוסר וחשבון הנפש, שגם אם יש לך צער, אסור לך להשתמש בו בשום פנים באופן לא נכון. תשתמש בו כפחם כדי להניע את הקטר שלך. תשליך אותו אל תוך הכבשן, שיפיק אנרגיה של בעירה, של חום, של תנועה. זה בסדר. כל עוד לא תשנן את הפרק הזה, יש לך בעיה עם ההבנה של רצון השם. עמל הכסילים תיגענו, אשר לא ידע ללכת אל עיר. עיר, לשון הרוח חסידים, לשון התעוררות. הוא לא יודע להשתמש בצער כדי להתעורר לעבודת השם. לא ידע ללכת אל ההתעוררות. זה נקרא חכם בעל העיר. כן? על פי תורת אשלג, הביאו את זה על חג השבועות, חכם בעל העיר, זה וירד השם על הר סיני. חכם בעל העיר, הקדוש ברוך הוא גילה את רצונו, כן? בעולם הזה, כן? לעורר את הבריות. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, עוף לא צייץ, שור לא גאה, ודגים לא פיזזו, אין? חכם בעל העיר. מאמר מאוד מעניין שראיתי בזה. בכל אופן, זה עניין של עיר. עמל הכסילים תיגענו, החלוש והעצוב שלנו, כן? למרות שהוא עמל להבין את התורה, אבל הוא יגע מעמלו, כי הוא לא משיג את רצונו. לא משיג את רצונו. הוא לא יודע ללכת אל עיר. על כן ראוי לשנן. זו המסקנה הפשוטה, שכבר חזרנו לה כמה פעמים במהלך השעה הזאת. על כן ראוי לשנן, ללמוד ולעיין שורשי היראה על פי עומק דברי חז"ל והשכל הישר. אגב, הרב אומר לנו כאן, כן, שאם אנחנו רוצים להינצל מהרעה החולה הזו, הרי מה אמרנו? שכאשר אנחנו משתמשים בצער הספונטני מבלי תלמוד, יש לנו סיכוי גדול מאוד להגיע לכך שלא נדע איך להשתמש בו. אמרנו שכל תופעה טבעית צריכה את הלימוד, מה שורשה, ולמה היא משמשת בחשבון האלוקי, כדי שנוכל להפיק מנה רק את התועלת, נכון? אומר הרב, שלמיתו של דבר, אפשר להסיק את המסקנות, וללמוד את הלימוד החשוב שלמדנו עכשיו, גם בשכל הישר. זאת אומרת, גם אם תופעה נפשית, כן, מתעוררת ופוקדת אותי ברמה הרגשית, ועכשיו כל מה אני צריך לברר אותה, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, נכון שאת התופעה הזו לשם אני צריך לשים על הסטנדר, נכון שעכשיו אני צריך לשאול את חז"ל, מה אתם אומרים על הצער שיש לי? ולכן אומר הרב בדברי חז"ל, אבל אומר הרב גם בשכל הישר, יש לך שכל ישר, אתה יכול להסיק כמה מסקנות, קוראים לזה עזרה ראשונה. שכל הישר זה עזרה ראשונה. תארו לעצמכם שאדם, עד שהוא לא היה מגיע לבית המדרש, הוא לא יכול היה לנהל את עצמו, לפחות ברמה הבסיסית, ולהתמודד עם תופעות נפשיות טבעיות, כן? ברמה הבסיסית. האמת היא שמסתכלו מסביב, אתם תראו שגם אנשים חוטאים, כן? מה שקרוי חילונים במרכאות. תסתכלו, אנשים מוסריים חילוניים, גם שהם חוטאים, הם ממשיכים לחיות. למה? יש להם שכל ישר. כי כוח החיים שלהם כל כך גדול, שלמרות שהם מודעים לחטאם, הם לא נותנים לחטא לשבש להם הם שוטפים את הדם על הכביש וחוזרים לחיים. זה מצד השכל הישר. שכל ישר זה לא שכל אקדמי. זה לא דבר שלומדים אותו באקדמיה. זה תפיסה ישרה. זאת אומרת לנו הרב, יש בשכל הישר די ויותר כדי להעניק לי כבר את הבסיס הבריא, כדי שאני לא ייפול בסיבת החטא. אני ממשיך לחיות. אבל אומר הרב, כמובן שלא תוכל לקחת את הצער הזה, לא תוכל לאבד אותו ולהביא אותו למצב של דלק סילוני, שראוי למטוסי סילון, לא תוכל להביא אותו שם בלי דברי חז"ל. הוא יישאר ברמה של מזות, הוא יישאר ברמה של נפט, הוא יישאר ברמה של, 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 של זפת, הוא יישאר ברמות הנמוכות של הזיקוק, שגם זה טוב לתעשייה. אני לא אומר שלא. כן? הרמות הנמוכות של זיקוק, מכל חבית, כן? מכל חבית של נפט גולמי, מוציאים איזה כמה? 10 חומרים בערך, משהו כזה. כן? בתהליך הזיקוק, יש את החומרים למטה, יש יותר למעלה, יותר, יש איזה 10 חומרים שמוציאים מזה. שלא לדבר על כל מיני תוצרי נפט שמערבים אותם עם חומרים כימיים אחרים, ומוציאים איזה עוד איזה 2,000 מוצרים, שלא לדבר. אבל לא תגיע לרמה של הזיקוק המקסימלי בלי דברי חז"ל. אבל זו נחמה גדולה לדעת, שגם על פי השכל הישר, כבר אפשר להגיע למדרגה גבוהה. למדרגה, לפחות להתחיל לשלוט בתהליך, לא ליפול לעצבות, לא ליפול לחולשה יתרה. אומר לנו הרב, שילוב נבון ונכון של שכל ישר ושינון דברי חז"ל. אפשר להתקדם בתהליך הזיקוק. זיקור. ועל זה נאמר קורה. על כן ראוי לשנן, ללמוד ולעיין שורשי היראה. על פי עומק דברי חז"ל והשכל הישר, שחנן הקדוש ברוך הוא, השם יתברך את האדם. חנן השם יתברך את האדם. ככל משפטי התורה, שאנו דנים בפרטיהם, באמצעות השכל הישר והזך. אך לא יסמוך על בינת עצמו. כן, זה מה שאמרנו. אפשר להשתמש בשכל הישר בתור התחלה, אך לא יסמוך על בינת עצמו להגיע עד עומק פרטי מעמקי חוכמת הנפש, שם חל הכלל הפשוט של הסלח הרב, והסתלק מן הספק. גם אחרי שהתחלת ללכת ברגליך שלך, יש שלב שבו אתה חייב להסתייע, כן? באנשים בעלי ניסיון, שראו הרבה, ידעו וניסו, וכדאי להתייעץ בהם, מה שנקרא אנשי הקסדרה. אנשי הקסדרה, אלו אנשים שניצבים בפוזיציה, שצופה על הדברים מלמעלה, מתוך ניסיון, לא מתוך התנשאות חלילה, אלא מתוך ניסיון, יש להם תובנות על החיים, כדאי להתייעץ בהם, כדאי להתייעץ. אתה הולך במסלול שהם צעדו בו, כדאי לשאול מביני דבר, כדאי. זה מה שאומר כאן. עד אם כן, לא לסמוך על בינת עצמו להגיע עד עומק פרטי מעמקי חוכמת הנפש, כן? שהיא צד אחד מתלמוד העבודה, ועל אחת כמה וכמה, שצידה השני הוא החוכמה האלוקית מענייני ההנהגה הכוללת, שרבו ועצמו ראשיהם. קיצור, שאדם בא להתמודד עם עולם החוכמה, אנחנו מחלקים את עולם החוכמה לשניים, חוכמת הנפש והחוכמה האלוקית, חוכמת הקבלה, חוכמת הסוד. נכון, נכון, שיש בכוח השכל הישר לגרד קצת את השחקים, כן? לפתוח פתחים גם להבנת נפשו שלו וגם לחוש בשכלו קצת מהעולמות העליונים, כל המתקשרים למיניהם וכל הרוחנים למיניהם של ה-New Age, כן? אנחנו רואים שלאדם יש שייכות לעולמות רוחנים. אבל הצלילה במעמקי העולמות האלו והשימוש הנכון בהם הוא חייב להיות דרך, כן? דרך בית המדרש, דרך התורה. חוכמה אלוקית, מענייני ההנהגה הכוללת שרבו ועצמו ראשיהם. אבל מכל מקום, אומר לנו הרב, מכל מקום, וגם אחרי העזרות האלו, שאי אפשר להגיע לפסגת הלימודים האלו בלא דברי חז"ל, מכל מקום, לא אישה, לא מנה. כן? הקדוש ברוך חוכמה מלב האדם, כל אחד יכול למצוא בעצמו, כן? למצוא בתוכו את הנטיות הפשוטות של השכל הישר, וכדאי להשתמש בו כבר בשלב, כן? כל שלב ושלב. כעזרה ראשונה לתהליכי הבירור של תוצרי הלוואי של תהליכים נפשיים של חשבון הנפש שעליהם דיברנו כאן. כבר להיזהר, לעשות סייגים לתהליכים הנפשיים הספונטניים האלו, כדי שלא ניגרר למקומות מסוכנים של חולשה ועצבות. כן? הקדוש ברוך הוא לא אישה חוכמה מלב האדם לגמרי. ובשענו על דברי חז"ל, לקחת את מה שמצוי בו מצד השכל הישר הטבעי, ועם זה להיכנס לבית המדרש ולהישען לדברי חז"ל, ובשענו על דברי חז"ל וחוקרו עומק דבריהם, ועל פי מסילתם, הרבה ישיג בשכלו לבדו גם כן. אם כן, יש לנו פה מהלך, מעגל הייתי אומר. אתה מתחיל מהשכל הישר שלך, כעזרה ראשונה, הוא מביא אותך לבית המדרש, אתה מעמיק עוד ועוד, ואז אתה חוזר ומשיג בשכליך. זה המהלך. כן? שלושה שלבים. שכל ישר, תורה, ואחרי זה אתה חוזר ומעריך את דברי התורה דרך המרכז הנפשי שלך, מה שנקרא תורה דילי. בהתחלה נקראת תורת השם, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. בהתחלה היא קרויה תורת השם, בסוף היא קרויה תורתו. כן? זה מתחיל אם כן מהיושר הטבעי שלנו, כן? גם היושר הנפשי שמוליד בנו את הצער, השכל מופיע אחרי הצער הטבעי, ואומר לנו לא ליפול לחולשה ועצבות, אלא להמשיך את תהליך התשובה. ההסכמה להמשך תהליך התשובה מביאה אותנו לבית המדרש לברר את מהותו של הצער והדרך לנצל אותו בצורה נכונה, וחוכמת התורה חוזרת ומקרינה על ההכרה שלי, והגלגל הזה בעצם לא נפסק. נוצרת פה דינמיקה בלתי פוסקת, כן? שראשיתה באדם, המשכה הוא בתורת השם, וחוזרת ומדברת בתוך נפש האדם ובשכלו. סיימנו סוף סוף את הפסקה הזו, ברוך השם. אתם חופשיים.